אוקיי, שלום, שלום, קיטנסיר, קיבה, שלום צחי, שלום טני. אוקיי, רק אשלח הודעה, רשימה למי שרוצה בכל זאת להצטרף. אוקיי, אנחנו הגענו לחלק השני של הפסוק השני. כן, הפסוק הראשון מתאר את הירידה למצרים. הפסוק השני בפרשת כי תבוא מתאר את השיעבוד. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. בשיעור הקודם דיברנו על הביטוי הראשון בפסוק, ויראו אותנו המצרים. ראינו את הלשון של אותנו, וכמובן הקישור לפסוק בפרשת בו, הבה נדחק מלוא פן יהודה. כאן הבעל הגדה מוסיף, והוא מתמקד במילה ויענונו. אנחנו נתמקד היום במילה הזאת של ויענונו. מה הכוונה של ויענונו? מה העינוי ששמו עלינו, ואחר כך מגיע לעבודה קשה? אז כאן הוא שוב פעם מתחבר לפסוק בפרשת שמות, וישים, אמרתי בו לפי התשובות, וישים עליו שרי מיסים למען ענותו, כאן החיבור, למען ענותו, ויינונו למען ענותו, בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה עוד פתאום מתרמסי. זאת אומרת, הביטוי פרשת כי תבוא, ויינונו, זה מרכז את כל הפסוק הזה, כל מה שמופיע בפסוק פרשת שמות, בעצם אפשר להגיע אליו דרך הויינונו בפרשת כי תבוא. נו, השאלה, נקרא אותו קצת. השאלה, מה בעצם הפסוק בפרשת שמות מלמד אותנו? מה הפסוק הזה מלמד? יש להתייחס לכמה דברים שחז"ל טוענים. קודם כל, חז"ל מתייחסים לביטוי הזה של וישימו עליו. מה זה וישימו עליו? מה הכוונה וישימו עליו? צריך להיות וישימו עליהם. מה לשון יחיד? וישימו על בני ישראל. אז חז"ל מספרים לנו שכקניוניה, כדרך להכניס את היהודים לעבודה, תלו איזה לבנה מסביב לצווארו של פרעה. והוא התחיל בעצם לעבוד, זה לא רק סמלי, הוא גם עבד. וכל יהודי שרצה להתחמק, אמרו לו, מה פתאום? הרי פרעה גם עובד. ואז הכניסו אותם, וישימו עליו גם על פרעה. כאן יש סיפור, משל, סמל, למשהו רחב יותר. בעצם, טיב השנאה, שאדם כל כך שונא, שהשנאה מקלקלת את השורה, והוא מאבד את שיקול דעתו, זה כמובן רואים אצל בלעם שחובש את אתונו, בניגוד לאברהם שעבר, מקלקלת את השורה. אבל זה יכול להגיע למימדים כל כך אבסורדיים, שאדם נהיה כל כך שונא וכל כך לא אוהב וכל כך שונא את הזולת, שהוא מתנהג בצורה פסיכופתי. בעצם לוקח החלטות נגד עצמו רק כדי להשיג את הניצחון על המטרה, על מישהו באמת שונא. כן, רב סולובייצ'יק דיבר על כך בקשר לארמי עובד אבי, חלק שההקדמה, לא דיברנו על הפסוק הזה, אבל מה זה ארמי עובד אבי? לפי הפשטות, לפחות לפי בעל הגדה, לא הפשטות, שלבן ביקש לעקור את הכל. למה אנחנו מזכירים את לבן, שאלה מפורסמת, מה עניין לבן אצל יציאת מצרים ושעבוד מצרים? אז הסולובייצ'יק סיפר שבעצם, מה הכוונה של לבן? להשמיד את יעקב ואת בני יעקב. אבל בני יעקב הם נכדיו. אז למה הוא רוצה כל כך להרוג את יעקב, לדוף? הרי סך הכל זה משפחה. אבל השנאה של לבן כלפי יעקב, היא כל כך עמוקה, שלבן מוכן לאבד את עצמו, לראות ברגל שלו, רק כדי להשמיד את יעקב. אם נתקדם קצת, הסיפור חוזר על עצמו. בסוף הסיפור, אנחנו כמובן מתייחסים לתחילת הסיפור, הכניסה לשיעבוד. בסוף הסיפור, מה קורה? באותו לילה. אז הבחורות, הבחורים, מתכנסים בפתח הארמון, בכניסה לארמונו של פרעה, ואומרים, הנה, מספיק כבר, השתגעת? לשחרר אותם. אנחנו עכשיו המטרה. ופרה מסרב, וחזר מספרים לנו שמתפרצת איזה מלחמת אזרחים באותו לילה, נדבר כך בהמשך קצת, מרצה השם. אבל בעצם פרה מוכן להקריב את בנו, כי גם לו יש בחור. אז הוא כל כך שונא את היהודים, הוא כל כך רוצה לנצח אותם, שהוא מתנהג בצורה פסיכופתי. זה מזכיר לי את ההתנהגות של הנאצים, יימח שמו, במלחמת העולם השנייה. בסוף המלחמה בעצם לחמו על שתי חזיתות מאוד מאוד קשות. החזית המזרחית עם הרוסים, שזה באמת החזית היותר מאתגרת, וגם החזית המערבית מול הכוחות של בריטניה וארצות הברית. והיה מחסור במשאבים, מחסור באנשים וקודקודים, והמשיכו להכווין כוח אדם במשאבים, לרדוף אחרי כל היהודים הבודדים, במרתפים בהונגריה, ביערות, בפולין. אני חושב לעצמי, לא הנאצים, יימח שמם, הגרמנים, לא שנאו אותנו כל כך. היא בעצם מוותרים על יהודים, או דוחים את התוכנית הזאת עד שישתלטו על כל אירופה, ואז יגיעו לכך. אז היו מכוונים את כל הכוחות של המשתה, ואולי היו מעצרים. בכל חזית אחת, הניצחון של הכוחות נגד הנאצים היו מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד לא משכנע. אז לפעמים השנאה, והשנאה של יהודים היא כל כך עמוקה, שזה הופך להיות פסיכופתי, שאתה עושה משהו נגד עצמך, נגד האינטרס שלך כדי להשיג את השנאה. זה כמובן שיעור בשנאה, כי סך הכל, זה חלק מזה, זה שיעור היסטורי, מה עשו נגד היהודים, איך הכל ישפך ובעל אותנו, אבל זה גם כן מסלול מוסרי. איך נוכל לראות בפרו את המידות המגונות, ואיך נימנע מאותן מידות. זה סיפור טרגי של פרו שנופל לתוך בור המידות. זאת העניין, וישימו עליו שרי מיסים, המדרש מספר ששמו על פרו איזה נטל עבודה כדי להכניס את היהודים. כלומר, מאיזשהו שלב הוא יצא, אבל הוא מוכן להגיע לכך. הביטוי הבא בסבלותם, בעצם פשוטו כמשמעו שעבדו בבנייה, כן, זה בעצם עבדו בכל מיני דברים, אבל עבדו בבנייה, ובנייה בתקופה שלנו היא מכנית, כן. אני דווקא רציתי לשלוח להם, אני אשלח באיזשהו שלב תמונה מהגדה מאשכנז, כן, אני אשלח לכם עכשיו תמונה של אשכנז במאה ה-16, עם איורים ותמונות. אז על הפסוק, לא, לבד המיינו, כשתיארו את העבדות שלהם, זה כל כך חמוד, בעצם תיארו אתר בנייה של מאה ה-16 בגרמניה. כלומר מגיעים עם כובעים, ויש כל מיני מכונות עתיקות, כן, זה, ככה עבדו היהודים. כן, לא עבדו. אני עבדתי בבנייה, לא בבנייה, מסיים פעם עבדתי, איפה זה מופיע פה, לא מצליח למצוא, אולי פה, כן. פעם עבדתי בבנייה בקיבוץ אין צורים לקיץ עם איזה תימני ב-84. סחבתי ביטון ובלוקים וחול ומים, עבודה תימה, פשוט הייתי סבל. מפה לשם, משם לפה, זה עבודה מפרכת, הנה היור של הגדה, כן, התמונה. תראה שם את המנוף, לוקח את הקופסה ואת הסולם, וכולם נמצאים שם וקוברים החמודים, עם המעילים, ועוד מעט הפסקת צהריים, לאוחת צהריים. עבדו עבודת בהמה, סיבלו אותם, חזר מספרים, יש לשון המדרש, איפה זה מופיע כאן, בשעה שיצאו מישראל ממצרים היו כל רובם בעלי מומים, זה במדבר פרשת זין, כולם יצאו בעלי מום, בני שהיו יגעים בטיטו ולבנים, ועולים לראש הבניין, מישהו בונה, הידי שהיו עולים לראש הדמוסים, הרי אבן הופעת עליו, בקודת ידו, הקורא, הטיט נכנס בעיניו, הוא נשמע, זה עבודה מסכנת, עבודה קשה. כיוון שבא למדבר סיני, אמר אלוקים, כך הוא כבודו של תורה, שאתן אותה לדור בעלי מומים, אז מה עשה אלוקים? אמר למלאכים שירדו אצל ישראל ויעפו אותן, את איזה רפואה מקיפה לכולם. אז הסבלותם, אין צורך במדרשים, יש מדרשים על הסבלותם, יש פירושים בסבלותם, אבל זה פשוט עבודת סבלות, כן. טוב, זה הסבלותם. אחר כך הפסוק מתאר מה בנו, ויבן ערי מסכנות לפרו, את פתאום ואת רמסס. מה הכוונה של פתאום ורמסס? אז בקשר לפתאום ורמסס, מילים האלו, לפני שנגיע לערי מסכנות, פתאום ורמסס, חזל מספרים שיש מחלוקת בין רב ושמואל, מה הכוונה של פתאום, מה הכוונה של רמסס, כי פחות או יותר לא מוצאים את השמות האלו ברשימות האחרות של ערי מצרים, אז זה פתאום ורמסס, כנראה שזה. אז חד אמר פתאום שמה, שהשם האמיתי זה פתאום, אז למה נקרא רמסס? שראשון ראשון מתחוסס. שזה היה איזו אדמה לא קבועה ולא חזקה, ובנו ומיד הכל נרס, הכל התמוטט ומתמוסס. אחר אמר, מישהו אחר אמר, רבי שמואל, רמסי שמה, ודווקא קורא לזה רמסס, ואני אומר שמה פתאום, למה קורא לזה פתאום? פתאום בלעו, שבעצם זה נבלע בקרקע, לא משנה. פתאום מתרוסס, רמסס ופתאום בלע. אבל בעצם יש כאן לחימה פסיכולוגית נגד היהודים. כל אחד מוצא בהישגים איזה שביעות רצון ומפסות, סוג של הישג וביטחון בעצמה שיכול לבנות משהו, גם אתה עבד. אתה אוהב שעשית משהו טוב, מטלה טובה, והשגת משהו, ואז אתה רואה מסתובב אנשים חיים שם וגרים שם, ויש את הפירמידה, ואתה מתגאה, ותיירים באים, ואתה יודע שאתה בנית את הפירמידה. אבל כשאתה בונה משהו, ואתה לא מסיר, ואתה לא מתקדם, וכל צד שאתה לוקח, אתה לוקח שני צדים מאחורה, זה בעצם, זה כואב פסיכולוגי, שאתה לא רואה שום הישג, ושום התקדמות, ושום הצלחה. זה כמובן גם מראה לנו עוד כמה העניין הפסיכולוגי חשוב בשיעבוד, ולצערנו עוד כמה המלחמה הפסיכולוגית התנהלה מולנו בכל מיני מצבים, כמובן אנחנו יותר מכירים את המצב בגרמניה. יש סיפורים על ירידת הנוסעים מהקרונות בטרבלינקה, והביאו יהודים מהולנד. יהודים מהולנד היו יהודים עשירים, סטייליסטים, אופנתיים, הגיעו כך עם הכובעים ועם הסמלות, וירדו מהקרונות וחשבו שהם מגיעים לפנימיה. וירדו עם התיקים, וירדו עם המילים, והגרמנים נתנו להם פתח קוצ'ה, כדי לזהות את המעיל שלהם בפנים, כמו שאתה מקבל בחתונה או במסעדה יוקרתית. וככה הכניסו כל כך הרבה חשיבה איך לנצל אותם פסיכולוגית, איך לרמות אותם, איך באמת לענות אותם פסיכולוגית. בעצם, הנאצים ימח שמם גייסו כל ההתפתחויות של המאה ה-19 לטובת יצירת מנגנון השמדה, בין זה תחבורה, בין זה סטטיסטיקה, בין זה תקשורת, וגם ההתפתחות הפסיכולוגית. אנשים לא כל כך ידעו איך לנהל, מה זה הפסיכולוגיה של אדם. אז כאן, אחרי שפרויד בא ופתח לנו את כל העולם הזה, זה איך אני הורס אותם פסיכולוגית, ולא רק פיזי ולאומי. אז כאן יש ניסיון דווקא לגייס אותם שוב פעם, לא לטוב אותם. הייתי חושב שהמצרים היו מעסיקים אותם לבנות דברים יותר עמידים ויותר מתקיימים. כנראה שלא, שוב פעם זה אולי סיפור חלקי, כי כנראה שגם היהודים בנו את הפירמידות, אבל זה גם מזכיר לי קצת את הדבר הזה קצת אחרת. כשהיינו באיטליה, ביקרנו שם לפני שנתיים, הסיפרו לנו שבעצם היהודים בנו את הקולוסיאום. כמובן היום אנחנו מתפעלים על האנשים באיטליה, אבל בנו את הקולוסיאום, ושם מה זה לבנות את הקולוסיאום? זה לחיות מתחת לאדמה 10-15 שנה. לא איזה בידוד של שבועיים. וחיו שם בתוך הקולוסיאום למטה, וכמובן אחרי שבנו, הכילו את היהודים לחיות ולאריות. כן. אבל לא שומעים אותי.
לא שמענו את המשפטים האחרונים של הרב.
אוקיי. עוד פעם? מה המשפט האחרון שלא שמעת או ששמעת? רואי?
זה קשוח.
נו, מה המשפט האחרון שאמרתי ששמעת?
אני אומר, זה קשוח, כי ניסיתי להקשיב למשפטים החדשים שהרב אמר. אביעד כותב כאן שתחילת הסיפור על היהודים.
אוקיי. אז סיפרתי על היהודים בגרמניה, והלחימה הפסיכולוגית שהתנהלה מולם, אז גם ברומא, בנו את הקולוסיאום, ולבנות את הקולוסיאום זה לחיות מתחת לאדמה לאיזה 15 שנה, זה לא בונים קולוסיאום ביומיים או בכמה חודשים. וזה חיים של עבדות ושל עוני ושל חושך מוחלט, אחרי שסיימו, החילו את היהודים שבנו את הקולוסיאום לאריות בכל מיני הצגות שעשו בתוך הקולוסיאום. וזה בעצם, לדעתי, למה יש דגש על פתאום ברעמסס. וכמובן, הביטוי הנוסף שמופיע בפסוק, זה הרי מסכנות לפרעה. אז הרי מסכנות, יש כמה שיטות בחזל איך להבין, הכל נמצא במדרש רבה בעיקר בפרשת שמות. מה זה הרי מסכנות? גם כן קצת בגמר בסלטה. אז הרי מסכנות, יש שיטה שאומרת שמסכנות, מלשון סכנה, ואז זה חוזר לעניין של הסבלותם, לא רק שהסבלותם עבודה קשה, עבודת פרח, ו... זה נקטע ידו וזה נשמע עינו, אלא גם מסכן את חיים. מי שעובד באגף הבנייה, הוא בעצם חשוף לכל מיני סכנות נפשות. ברור, מי שעובד לפני מנופים, לפני, איך אומרים, scaffolding, שבונים את, את הבמות מסביב כדי לעמוד עליהם, אז הוא בעצם תלוי בעבוד, חייב, כן, הוא חייב לבנות את, את הפירמידה. אבל יש דעה אומרת שמה זה הרי מסכנות לפרעה, הכוונה, עוצרות. שבנו עוצרות המלך. וכאן, לא ברור, זה בשמות רבה. בנו עוצרות גדולות, והשאלה, מה המצרים שמו בעוצרות? זה לא מופיע במדרש. אז יש כמה ראשונים שסוברים, ששמו את התפועה, שבעצם עדיין היו במודה של יוסף, שיוסף היה אחראי על התפועה, לסוף תפועה עבור ארץ מצרים, אז כנראה ש... שוב פעם, אני לא יודע אם זה איזה, שוב פעם, החלטה אנטישמית או החלטה עוינת, או אולי החלטה טבעית, שמו היהודים אחראים על האוכל. אז בואו ננציח, בואו נמשיך את, את התפקיד הזה שהיהודים חייבים. אז איכשהו העבירו אותם מעוסבי האוכל לבוני עוצרות עבור האוכל. איך כמה מבינים? אז אני לא רואה את זה דווקא כאיזה תוספת מלחמה או תוספת מתקפה. מידך, לדעתי, יש להבין את המדרש, לא עוצרות של תפועה, כי מי זקוך כל כך הרבה עצרות, אלא עוצרות של עושר ושל כסף, שלאסוף כסף ולאסוף הון ולאסוף עוצר, מלשון עוצר. זה בעצם המצרים השתמשו בעם ישראל כדי להגביר את העושר האמפירית שלהם, העושר הלאומית שלהם, כי בעצם הסימן לכוח, היום הסימן לכוח הוא גם כסף וגם כוח צבאי, כי אין המדינות שרוצות להיות מעצמות, צריכים כוח כספי וכוח לחימה וכוח צבא. ואצלהם הצבא יבוא בסוף, סוס פרעה ורכבו, הפרשים, אבל בעצם השתמשו בעם ישראל כדי לקדם את האג'נדה הלאומית, כדי להפוך את מצרים לאימפריה, למעצמה עולמית. וקצת מזכיר את הפסוק באיכה, ואת הדרשה של חז"ל על הפסוק, היו שריה לראש. משברך הוא אומר שכל מי שלוחם נגד עם ישראל, הופך להיות מנהיג מוביל, שמצד אחד זה עונש עבורנו, אם מגיע לנו ראשית, כמובן כל הנושא של עונש במצרים, קצת מפוקפק, אם זה באמת עונש, או איזה מסלול שצריכים לעבור אותו, חלק מהמחיר, להיות עם הנבחר, כפי שזה מוצג, פרשת לך לך, גר יזרחה, בארץ לא להם, אבל אני עושה, מצד שני, כמר בנדרים, מציגה את זה כעונש, עבור כל מיני טעויות של אברהם אבינו, אז אם נצמין את זה לחורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש השני, כן, נבוכדנצר, הוא היה אדם קטן, עד שהוא עמד נגד עם ישראל, אז האימפריה הרומית בעצם עולה, כשלוחמת עם האיסובס היא יורדת, מיד אחר כך, באימפריה היוונית, אז יש קצת העלייה של מצרים בסוף פרשת בראשית, והמתקפה והשיעבוד של עם ישראל, זה חלק מזה, או אולי גם חלק שכל מי שמערך את היהודים באיזשהו שלב מתאשר, כי גם מחזר מספרים לא תתאי במצרי, שלמרות ששיבדו אותנו, בכל זאת ירחו אותנו, ואנחנו צריכים להכיר טוב, כי הם יהיו מערכים שלנו. אז מי שמערך את היהודים, גם בספרד, עד שמשבדים אותנו, ואז מרוקנים את הכסף שלהם, זה גם כבר במדינות אחרות. אז יש כאן אמירה לא כך ברור לי מה האמירה, אבל אם האוצרות הן אוצרות תבואה, אני חושב שפחות מעניין, אוצרות התבואה. אולי קצת מעניין כשנדבר על המכות, כי בעצם חלק מהמכות זה להרעיב את המצרים. כי אין מים, אין חקלאות, אין דגים, הדגים מתו, זה המקור של חלבון, כי לא אוכלים בשר במצרים. אז אין דגים, ואין מים, ואין חקלאות, ואי אפשר לנטוע אפילו קצת, כי ברגע שחזר מספרים קינים, ברגע ששבו והוציאו קצת אפר כדי לזרוע, זה הכל התמלא עם קינים, ועם יתושים, ועם מחברונים, וגם צפרדיה, אם בעצם הצפרדים נכנסו לתנורך, ברגע שהצפרדיה נכנס לתנורך, אז הריח מסריח כל כך שאתה יכול להשתמש בתנור לאיזה חצי שנה. אז לא, אין בישול, אין אפייה, באיזשהו שלב הם יצרים מאוד מאוד רעבים. והרעב הזה, כמובן, הרעב והעצמה, מתחרף, כמובן במכת ברד וארבע, ששם יש באמת מתקפה נגד האוכל, שהברד מכה את היבול שבעצם מבשל קודם, והארבע אוכל את השאר, זה בפסוק האחרון בפרשת וירא. אז זה קצת תלוי שכנראה שבכלל שהשתמשו בעם ישראל לאגור יותר אוכל, אולי יש אמירה על גאווה ורבתנות, כי בעצם אולי יש הקבלה, כי בסוף ספר בראשית היהודים אוגרים אוכל למטרה טובה, כדי להציל חיים, כי אחרת אנשים ימותו. כאן אין בצורת, בספר שמות אין רעב, יש מספיק, ובכל זאת אתה אוגר אוכל רק כדי לשבת אנשים, רק כדי להגיע לאיזה עמדת כוח, אולי יש בזה איזו אמירה מוסרית. על הגלטני, על הצורך לאכול כל הזמן, ולגור אוכל, ולאסוף אוכל, ואולי יש. אני זוכר, מישהו שאל ממני לפני שבועיים, לתת איזו שיחה באונליין, כשהכל התחיל בארצות הברית, אז היהודים התחילו, איך אומרים זה בעברית הורד? לקחת יותר מדי אוכל, רק להיות פתוח, לחטוף אוכל, ולגור אוכל, ולשמור את האוכל, והמדפים, מחנויות של היהודים היו ריקים. אז מישהו ביקש ממני להגיד איזה שיחת מוסר, אולי אני אעזור. אמרתי, אני לא אטיף מוסר לאף אחד שאני לא, לאף אחד אחר, אבל סיפרתי את הסיפור של רב ליכטנשטיין מתחילת שנות ה-90. אני לא יודע אם אתם מכירים מה זה אסימון. בטח שמעתם על אסימון. כדי לעשות שיחת טלפון, לקחת אסימון, הכנסת, מטבע מיוחד, עם חור מיוחד, הכנסת לתוך המקום, כן, ונו, וכל כמה שניות הוספת עוד אסימון, אולי להנחייקת. ואיזה שלב שידעו שיהיה מחסור באסימונים. אז כמה תלמידים רצו לדואר, שמחרו את אסימונים וקנו את כל אסימונים. יש יהיה להם מספיק אסימונים להתקשר לאבא ואמא בטינה. רב ליכטנשטיין נתן איזה שיחה, וואו, איזה שיחה מוסרית. מה זה שאתה עוקר אסימונים? השיחה שלך יותר חשיבה מהזולת. אני סתם סיפרתי את הסיפור הזה. לא קישרתי ולא חיברתי למה שקורה, אבל חכם, די לחכים הברמיזה. טוב, אני רוצה שמחר נתכנס בבוקר, בוא נגיד בבוקר ב9:15, קצת על הגדה. מישהו הכין שיר בפסחים? לא? אוקיי. אוקיי, אם ספי מוכן הוא ייתן, אחרי נסתפק באיזה שיעור כפול על הגדת הזה. משהו אולי, אם אני חושב על משהו קשור לשבת. אוקיי, ערב טוב, לילה טוב. עוד כמה דקות. אני מתכנס עם רבנים, בוגרי ישיבת הר ציון מסביב לעולם. יש אימייל, איזו שימת אימייל של 300 אנשים מכווני מקומות. אז בחרנו 10:30, כי זה הזמן, השעה, היחידה שמתאימה גם לאוסטרליה, גם לארץ, גם לדרום אפריקה, גם לארצות הברית וגם לאנגליה. אנחנו מתכנסים, אז אני חייב עוד כמה. יהיו 300
רבנים בשיחה?
מה?
יהיו 300 רבנים בשיחה?
לא, זה כל דכוון יסה ויכול. זה עשינו, אולי 30 יגיעו, אני יודע, אבל סתם להתחבר, אנחנו די קרובים, ואנחנו משוחחים כל הזמן, מחליפים אינפורמציה ומצב. אז חשבנו שזה קצת נכון לתחיל בצורה ויזואלית. אוקיי, ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב, תודה.